כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי י' ג' בחודש אייר תשע"ז, כוח לעומר, שהם ארבעה שבועות לעומר תשע"ז, מסכת בבא בתרא, דף ק"ז. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. למנהג אשכנז, אומרים תחנון היום בתפילת מנחה, כי הטעם שבי"ד באייר לא אומרים תחנון, היא סברת הפרי חדש, שזה נחשב ליום טוב לאלו שלא הביאו את פסחיהם בניסן ומקריבים בי"ד אייר את הפסח, ועל כן אינו חשוב לפתור את המנחה שלפניו. אמנם מנהג הספרדים שלא לומר תחנון, כמו מנחה של ערב יום טוב, ואין לחלק. אתמול בדף קובב למדנו אודות חלוקת הארץ על ידי יהושע בן נון בגורל. אחת הקהילות בארץ תקנו, כלמען הסדר הטוב יש להודיע על עלייה לתורה של שבת בר מצווה שנה טרם המאורע. יום בהיר אחד ניגש יהודי אל הגבאי והודיע לו כי בנו עומד להיכנס לעול תורה ומצוות, ובשבת הקרובה הוא מתעתד לעלות לתורה, ואף בהזמנות אשר נשלחו לכל קרוביהם וידידיהם צויין הדבר. הגבאי סרב בתוקף להיענות לבקשתו ואמר, שבת זו שמורה לילד אחר אשר אביו שמר על תקנות הקהילה, והודיע לי על כך כבר לפני שנה. שאלה התגלגלה אל הגרי של ישיב זכר צדיק לברכה אשר הורה, כי הבן אינו צריך לסבול בגין התנהגותו הרשלנית של אביו. יש שאיפו כך הורה לערוך גורל בין הילדים. כך מספר הרב זילברשטיין שליטה בספר טובך יביאו. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יירא דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. לא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. אתמול למדנו את דף ק"ו ממסכת בבא בתרא, ובסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נציג עוד פעם את השאלות ולצידן את התשובות. שאלה ראשונה, בסימניו ובמיצריו עד שטות ינקה, האם הוא משום הונאה? והתשובה, אינו משום הונאה, כי אין הונאה לקרקעות, אלא זה שיעור מדרבנן שבזה מוחלים האנשים. שאלה שנייה, בשטות, האם נחשב כיותר משטות או כפחות משטות? והתשובה, לרב רונה כפחות משטות, לרב יהודה כיותר משטות. שאלה שלישית, לעניין מה נאמר שאם פיחת שטות הרי הוא כשום הדיינים? והתשובה, לעניין שבשטות נחשב כיותר משטות שצריך להחזיר, אבל לא בטל המקח בזה כמו שם. שאלה רביעית, האחים שחלקו, מדוע כשאלה גורל לאחד מהם קנו כולם? התשובה, כמו תחילת הזכייה בארץ ישראל שהייתה בגורל. שאלה חמישית, מדוע אין צורך בקלפי ואורים ותומים? והתשובה, משום שבאותה הנאה שכולם מקבלים על עצמם את הגורל, גורמרים בדעתם להקנות כמו באורים ותומים. שאלה אחרונה על דף קובב, לרב, מה הדין בבית שחלקו ובא להם אח ממדינת הים? ומה הדין בג' אחים שחלקו? שניים מהם בלא ידיעתו של השלישי, ומדוע? התשובה, במקרה הראשון בטלה החלוקה כיוון שלא חילקו כראוי, במקרה השני חלקו כראוי ולא בטלה החלוקה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה. על אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, הלא הוא דף קובב ממסכת בבא בתרא. וחי את החי וראי, ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע י' ג' בחודש אייר, כוח לעומר, שהם ארבעה שבועות לעומר. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלא דף קוף זין ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף עמוד ב', מרכז העמוד, 15 שורות לפני סוף הדף, בנקודותיים ומן המילים, איתמר, שני אחים שחלקו ובא להן אח ממדינת הים. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. איתמר נאמר בבית המדרש, שני אחים שחלקו קרקעות שנפלו להם מירושת אביהם, ולאחר שחלקו בא להם אח נוסף ממדינת הים, ובשעת החלוקה לא ידעו מקיומו של האח הזה. הוא תובע עכשיו את חלקו בירושה. נחלקו בזה רב ושמואל. רב אמר בטלה מחלוקת החלוקה שחלקו בתלה, וחוזרים וחולקים שוב לשלושה חלקים. ואף שלאל בדין של הברייתא גם רב מודה שכיוון שעלה הגורל לאחד קנו כולם, זה רק כאשר חלקו כראוי, אבל כאן הייתה החלוקה בטעות, אז דינו שחוזר. ושמואל אמר, מקמצין, מקמצין לשון נטילה, ודוגמתו בחולין דפנו נמוד א', דהיינו, שכל אחד מהאחים נותן שליש מחלקו לאח שבא מבדינת הים, וכגון, שחלקו שש שדות ונטל כל אחד שלוש שדות, נותן כל אחד שדה אחת מחלקו לאח שבא ממדינת הים, ונמצא שלכל אחד ישנם שתי שדות. תוספות בדיבור מתחיל ושמואל מקשים, מדוע שלא יגיע חלקו גם בגורל כמותם, שהרי יכול לומר להם שהוא מחשיב את החלק שנותר אצלם בשווי יותר גדול מהחלק שהביאו לו, וכיצד יוכלו לקוף אותו לקבל בלי גורל? תרצים הרמב"ן והרשב"א שכיוון שהם כבר חלקו בדקדוק חלקים שווים, קם דינה, הדין קיים ויקבל מכל אחד את חלקו. עוד מקשים התוספות כיצד קופים אותו ליטול בשני מקומות, ואכן הריטב"א כותב שגם לפירוש הרשב"ם אין חולקים לו בכמה מקומות אלא במקום אחד, ולכן דקדק הרשב"ם להעמיד את הדין בשש שדות ולא בשלוש, שאינו צריך ליטול שני חצאים אלא שתי שדות שלימות. התוספות מפרשים שוודאי עושים שוב חלוקה בגורל, אם היו שלוש שדות ונטל כל אחד שדה ומחצה, ואז הגיע האח ממדינת הים, אז סבר שמואל שעושים שוב גורל איכן ייפול חלקו של האח השלישי. יש פעמים שחלוקתם עומדת במקומה, וכגון שעלתה בגורלו השדה שנטלו בה השניים לפני כן כל אחד חצייה, אז עכשיו נוטלה לעצמו, וחלוקתם שנטלו חוץ משדה זו כל אחד שדה עומדת במקומה, ואין עושים שוב גורל גם על חלקיהם. ויש שחלוקתה משתנית קצת, כגון אם עלה בגורלו ליטול את השדה השלימה שנטל אחד מהם, נוטלה לעצמו. והשדה שחלקו ביניהם לפני כן עומדת בחלוקתה, ואת השדה הנוספת חולקים עכשיו ביניהם. וכך מפרשים התוספות הגמרא בסמוך בשניים שחלקו לשלושה חלקים בלי ידיעת השלישי, שאין אפשרות לחלוק בעל כורחו. ופירוש המילה מקמצין לפירוש הזה, שממעטים החלוקה בכל מה שאפשר. מקשה עכשיו רב על דעתו של רב מהלכה אחרת שאמר. אמר לי רב על רב נחמן, לרב דאמר שכשבא אח השלישי הדינו, שבטלה מחלוקת, אלמה מוכח שהוא סובר, הדרדינה, שכיוון שהחלוקה הייתה שלא מדעת השלישי, חוזר כל הדין וחלוקה שעשו לפני כן. אז אני שואל, אלא מעתה יצא לדבריך, שאני ביתלתא דקיימי, שלושה שותפים או שלושה אחים שנמצאים בעיר, ואז אול ביתרי מיניו ופלוג, והלכו שני שותפים מתוך השלושה, וחלקו בגורל בבית דין את השותפות, בשלושה חלקים שווים בלי ידיעת השותף השלישי, החנמי דבט למחלוקת? האם גם בזה נאמר שכשיבוא השותף השלישי וירצה לבטל את החלוקה יוכל לבטלה? זה ודאי אינו, כי מכיוון שחלקו בבית דין, חלוקתם חלוקה, ואפילו בשני שותפים יכול אחד לחלוק בלי ידיעת חברו אם חלק בבית דין. מתרץ רב נחמן לרב האחי אשתה, וכי כך נראה בעיניך שיש לומר ולהשוות בין הדברים? הרי אתם שם, בשניים שחלקו בלי ידיעת השותף השלישי, נחיתה הדעת הדבית לתה מעיקרה. ירדו החולקים כבר מתחילה על דעת לחלק לשלושה חלקים כמניין השותפים ולא הפסיד השלישי כלום. שהרי אף אם היה כאן היה חולק בגורל שעשו. אבל אחר כאן באחים שחלקו והגיע להם אח ממדינת הים לא נחיתי הדעת הדבית לתה מעיקרה. לא ירדו לחלוק את הירושה לשלושה חלקים. ונמצא שהחלוקה הייתה בטעות מפני שכל אחד נטל יותר מכפי חלקו. ועל כן סבר רב שהחלוקה מתבטלת. מקשה רב פאפה על שמואל מדבריו במקום אחר. אמר לי רב פאפה לאביי לשמואל דאמר, בשני אחים שחלקו ירושה ובא להם אח נוסף שמקמצין, דהיינו שחלוקתם קיימת וכל אחד נוטל מחלקו ונותן לאח השלישי, לממרה, האם בא הדבר לומר דקם דינה, שאומנם חלק מהחלוקה הקודמת בתילה, אבל מכל מקום לגבי השאר אומרים שנשאר ועומד הדין ואינו מתבטל, וזאת משום שכל הנוטל דבר שראוי לו ליטול, אלא שאילו נוטלו, בשיעור הראוי לו מועילה תפיסתו? כיצד ניתן לומר כך בדעת שמואל? והרב ושמואל דאמרי תרוויו, הרי רב ושמואל שניהם אמרו, לאיל בדף פיבה ועמוד ב', וכן במסכת במה מציע בדף קוף ב' עמוד ב', אדם האומר לחברו, קור חיטים שהם 30 סעים, ב-30 סלעים אני מוכר לך, והתחיל למשוך את הסעים ורוצה אחד מהם לחזור, הדינו, שיכול לחזור בו אפילו שכבר משך 29 סעים ואוחזו בסעה האחרונה. והטעם, כי כל הקור נחשב כמחירה אחת, וכל שלא משך את כולו ולא נגמרה המשיכה, עדיין לא היה קניין. אבל אם אמר לו קור ב-30 סלעים, שאה בסלע אני מוכר לך, לפי סוף דבריו יש כאן מחירה נפרדת לכל שאה ושאה. ולכן הדין שראשון ראשון כל שאה ושאה שמשך הלוקח קנה, ואינם יכולים לחזור. ואם סובר שמואל שקם דינה, מדוע אמר באופן הראשון שיכולים הם לחזור מהמחירה, והרי מכיוון שמגיע לו קור כפי מה שסיכמו בתחילה, והוא משך רק 29 שאים, נמצא שמשך מה שמגיע לו, אלא שלא בשיעור הראוי לו. וכשם שבחלוקת האחים אמר שמואל שזכו בחלקם, גם כאן היה צריך להיות הדין שלגבי מה שכבר משך, אינו יכול לחזור בו עוד. אילו הרי מגעש מסביר את שאלת הגמרא, שכיוון שלא עשה קניין בהכל, אין חלף לו חלק מהקניין, וזאת משום שהייתה דעתה מעיקרה שיחול רק אם יתקיים כל הקניין. ממילא כמו כן נאמר שכשחלקו האחים, הייתה דעתם דווקא לאופן החלוקה שסיכמו בתחילה לפני שבא האח. מתרץ הבא אל רב פאפה אטם שם לגבי קור ב-30 הטעם שיכול לחזור הוא, משום דאבוד רבנן מילתא דניחא ליה למוכר וניחא ליה ללוקח. חכמים תקנו דבר שיועיל גם למוכר וגם ללוקח, כיוון שלפעמים המוכר רוצה לחזור מהמקח, כגון אם התייקרו החיטים, יכול לקבל יותר כסף עבורם, לפעמים הלוקח רוצה לחזור בו, כגון שהוזלו החיטים. וממילא שניהם רוצים שתהיה להם אפשרות לחזור כל עוד שלא נגמרה המשיכה של כל הקור. אבל כאן בקרקע, כיוון שרוצים הם לחלק את השותפות, ודאי שכל אחד רוצה שתחול החלוקה בהקדם ולא יהיו עוד שותפים. מפני שכדירא דבי שותפי לא חמימה ולא קרירא, כדירא של שותפים אינה חמה ואינה קרה, כלומר דבר השייך לשותפים אינו מטופל ונשמר כמו שצריך, מפני שכל אחד מטיל את האחריות של הטיפול על השותף השני. על כן סובר שמואל, שעל החלק בירושה שלא נטל לאח שבא ממדינת הים, קיימת החלוקה הראשונה. לאל בדף קובע ועמוד ב' למדנו, שהאחים שחלקו ובא להם אח ממדינת הים, חולקים רב ושמואל עם בטלה חלוקתם. דנה עכשיו הגמרא באחים שחלקו והגיע בעל חוב, שאביהם היה חייב לו חוב, וטרף מאחד את הקרקע. מי מפסיד? איתמר אומר את הגמרא נאמר בבית המדרש, שני אחים שחלקו את ירושת אביהם. והוא הדין לשלושה אחים, אלא שבפשטות הסוגיה מתפרשת באופן הזה. אם כן, שני אחים שחלקו את ירושת אביהם ובא בעל חוב שאביהם היה חייב לו כסף וטובי הקרקע שמשועבדת לו בחובו, ונטל חלקו של אחד מהם בפיראון חובו, ותוסוד לדיבור המתחיל ובא, מסביר שמדובר שאב עשה את הקרקע הפוטיקי, דהיינו שפיראון החוב יהיה מסעדה זו. ומחלקו של השני לא נטל כלום, יש בזה שלוש דעות. רב אמר בטלה מחלוקת, בתהילה החלוקה הקודמת וחוזרים לחלוק בשווה מהחלק שנשאר. שמואל אמר, אך שנטלו ממנו את חלקו ויתר הפסיד ואינו יכול לתבוע כלום מאחיו. דעה שלישית, ורב אסי אמר, האח שנטלו ממנו את חלקו נוטל מאחיו רק רביע ממה שנשאר אצל האח, ואותו רביע נוטלו או בקרקע ורביע במעות, או נוטל את אותו רביע במעות כרצונו של הנותן. ואף על פי שלא כתוב כאן בגמרא או רביע במעות, אלא כתוב ורביע, מכל מקום התפרש או רביע. כך גם מצינו במשנה במסכת יבמות דפנו נמוד א', כך אומר הרשב"ם. מבארת הגמרא את טעמיהם של האמוראים. רב אמר בטלה מחלוקת טעמו, כיוון דקסבר הוא סובר שאחים שחלקו ירושת אביהם יורשין הם. הרי הם נשארים כיורשים, כיוון שרב סובר יש ברירה, דהיינו, שהוברר הדבר שהחלק שהגיע לכל אחד לאחר החלוקה, הוא החלק שהיה ראוי לו מהשעה הראשונה, והחלוקה לא ביטלה את דינם כיורשים מאביהם. ומחמת כן, אותו דין שהיה עליהם קודם שחלקו לפרוע חוב אביהם, לא הסתלק מהם. רבנו גרשום והרשב"א מפרשים שיש דין על היורשים לפרוע את חוב אביהם. מבאר התז בחושן משפט סימן קע"ה, שהכוונה שמלבד מה שיש שיעבוד נכסים על נכסי היורשים, יש גם חיוב הגוף שעומדים הם במקום אביהם לפרוע את חובו. ולכן כאן גם האח השני צריך לשלם את החוב. ולכן החוב מוטל על שניהם בשווה. ובטעם הדבר שחייבים היורשים לפרוע חוב אביהם ואם גבו מאחד נוטל מאחיו, הביאו המפרשים שני צדדים. או שיש חוב על היורשים לפרוע חוב אביהם, וכשאחד פרה עבור השני צריך השני לשלם לו, משום שפרה את חובו, או משום שמתחילה לא חלקו על דעת שיבוא בעל חוב ויגבה מאחד מהם, ולכן בטלה החלוקה. ואם נטל הבעל חוב את חלקו מאחד מהם, צריך השני לשלם לו את חלקו. ומה שצריך לתת לו דווקא קרקע ואינו יכול לסלקו במעות באותו חצי, כמו שלפי רבסי יכול לסלקו במעות, מבאר התוספות בדיבור מתחיל רב שהסברה הפשוטה היא שעליו להחזיר לאחיו בקרקע את מה שטרפו ממנו. אלא שלדעת רבסי, מחמת שיכול האח השני לפרוע לבעל חוב בממון, רשאי לפרוע גם לאחיו בממון, ורב חולק על הסברה הזו. ממשיכה הגמרא לבאר ושמואל אמר, ויתר הפסיד וטעמו משום דקסבר שמואל סובר שאחים שחלקו את ירושת אביהם לקוחות אבו. הרי הם כמו שכל אחד מכר את חלק חברו בתמורה שחברו ימכור לו את חלקו. וזה משום ששמואל סובר שאין ברירה, ולא אומרים שהוא הוברר שהחלק שהגיע אליו הוא החלק שכבר מתחילה היה שלו. וממילא כל אחד כאילו קנה את חלקו תמורת החלק שאחיו קיבל. וכל אח כלוקח שלו באחריות דאמין, נחשב כמו שקנה בלי שהמוכר קיבל עליו אחריות לשלם לו אם יגבו ממנו את הקרקע. ראינו שהאחים אינם אחראים לשלם אחד לשני אם יגבו מהם את הקרקע. ולכן כשגבו מאחד מהם, הוא הפסיד את חלקו. ומה ההבדל בין זה למחירה באלמה? שהדין הוא שאף אם לא כתוב בשטר המחירה שהמוכר קיבל עליו אחריות אם יגבו ממנו את הקרקע, מכל מקום יש לו אחריות. מסביר הרשב"ם, כי רק במוכר אומרים כך, כי יש סברה שאדם לא זורק את כספו סתם, ועל דעת זה קנה את הקרקע. אבל כאן אומרים שבהנאה זו שהוא לא מקבל אחריות על חלק אחיו, הרי הוא גם מוותר לאחיו שלא יקבל אחריות על חלקו. היד רמה מסביר ששמואל לשיטתו במסכת בבא מציע דף י' עמוד א', שאחריות לאו טעות סופרי. ואם לא נכתב במפורש בשטר שיש אחריות, אז לאח אין אחריות. ממשיכה הגמרא לבאר, ורבסי שאמר שנוטל רק רבע מקרקע של אחיו או את שוויה, טעמו הוא, כיוון דמספקלי, רבסי מסתפק האם יורשים אבו, האם אחים שחלקו דין יורשים יש להם וצריך לשלם לו חצי מהקרקע שלו כמו רב, היא לקוחות אבו. או שמה דין של לקוחות יש להם, וכלוקח שלו באחריות ואינו צריך לשלם לו כלום כשיטת שמואל, אילכך. לכן משום שיש ספק, ממון המוטל בספק חולקים, והדין הוא שנוטל מאחיו רביע מחלקו בקרקע ורביע במאות, או שיקבל את הרבע במאות. משום שאומר לו אחיו, אילו היה בעל חוב בא לגבות ממני, הייתי מסלקו במאות, ועל כן אינו מחויב לתת קרקע בפיראון החוב. ומביא הגמרא את פסק ההלכה בסוגיות הללו, אמר רב פאפא הלכת בכל הנשמעיתתה, ההלכה בכל אילו השמועות, כלומר בשני אחים שחלקו ובא אח נוסף ממדינת הים, או באופן שבא בעל חוב וגבה חלקו של אחד מהם שמקמצין, איתו לאחד מחלקו והתננו לשני. והיינו, שלגבי בא להם אח ממדינת הים הלכה כשמואל שלא בטלה מחלוקת, אלא כל אחד ייתן מחלקו לאח שהגיע, ולגבי בעל חוב, יקמץ האח השני מחלקו לתת לאחיו שנטל ממנו הבעל חוב. וזהו מעין דעתו של רב, אלא שלדעת רב בטלה החלוקה לגמרי, ולדעת רב פאפה לא בטלה, אלא ייתן האח שלא טרפו ממנו לאחיו מחלקו מאיזה קרקע שירצה, והשאר נשאר ברשות עוקב החלוקה הראשונה. המאמר אמר, ההלכה היא בטלה מחלוקת. החלוקה בתהילה וחולקים מחדש בשווה כדעתו של רב בשני המקרים. ומסקנת הגמרא היא והילכת הבטלה מחלוקת כדעת המאמר. דנה עכשיו הגמרא בבית דין ששם הוא נכסי יתומים בשביל למוכרם לצורך מזון האישה והבנות, ונחלקו הדיינים בדעתם לגבי השווי של הנכסים, כיצד ידונו. אומרת הגמרא תנו רבנן שנו חכמים בברייתא שלושה דיינים שהם בית דין שירדו לשום נכסי יתומים כדי למוכרם לצורך מזון האישה והבנות, והריטב"א מביא את פירוש הרי שמדובר בבעל חוב שבא לגבות את חובו, או אישה רוצה לגבות את כתובתה שצריך שומת בית דין כמה שווה הקרקע, או שמדובר באדם שמכר לחברו קרקע על דעת שישלם עליה כפי שבית דין שמים. והרי מיגש מפרש שמדובר במי שנתחייב בבית דין ממון ולא נמצא אצלו אל הקרקע, שבית דין יורדים לקרקע ושמים אותה. נחלקו הדיינים בשווי הקרקע. דיין אחד אומר שיש לשום את הקרקע במנה ב-100 דינרים שהם 25 סלעים, כי בכל סלע יש 4 דינרים, ושניים אומרים, שני דיינים אומרים, לשום את הקרקע ב-200 דינרים שהם 2 מנים. או להפך, דיין אחד אומר לשום את הקרקע ב-200, ושניים אומרים לשום אותה במנה. הדין הוא שבטל יחיד במיעוטו. דברי היחיד שהוא המיעוט בתהילים, משום שנאמר בספר שמות פרק כ"ג פסוק ב', אחרי רבים להטות. תביעה הברייתא אופן נוסף, אם דיין אחד אומר לשום את הקרקע במנה, 100 דינרים שהם 25 סלעים, ודיין אחד אומר לשום את זה ב-20 סלעים שהם 80 דינרים, ודיין אחד אומר לשום את זה ב-30 סלעים שהם 120 דינרים, אז שלוש דעות יש בדבר. דעה ראשונה, לדעת הנקמה, נידון במנה, דנים את הקרקע בשווי מנה, וכדעת הדיין הראשון. הדעה השנייה, רבי אליעזר ברבי צדוק אומר, ויש גרסה רבי אלעזר ברבי צדוק אומר, נידון ב-90 דינרים, שזו פשרה בין שתי הדיינים ששמו בשיעור הפחות, כי לפי הדיין הראשון שווי הקרקע 100 דינרים, ולפי הדיין השני שוויה 80 דינרים, והכריע רבי אליעזר ברבי צדוק שיש לשום את הקרקע ב-90 דינרים. הדעה השלישית, החירים אומרים, החירים זה כינוי לרבי מאיר כמובא במסכת אוריות דף י"ג עמוד ב', עושים שומה ביניהן, מחשבים כמה יש בין הממעיט בשומה לבין המרבה בשומה, דהיינו כמה יש בין האומר 20 סלעים, דהיינו 80 דינרים, לבין האומר 30 סלעים, דהיינו 120 דינרים, שזה יוצא 10 סלעים שהם 40 דינרים, ומשלשין. מאותם 40 נוטלים שליש, שהוא 13 דינרים ושליש דינר, ומוסיפים על שומתו של הממעיט שאמר 80, ואז יצא שתהיה שומת הקרקע 93 דינרים ושליש הדינר. עכשיו מבארת הגמרא את טעמי התנאים. מן דאמר תנא קמא שסובר שנידון במנה, הוא סובר שיש לקחת מילתא מציאתא. דבר אמצעי, כלומר, כפי דעת הדיין הראשון שאומר מנה. דהיינו 25 סלעים שהוא ממצע בין השיטות. כי לפי שומת הדיין השני נידון ב-20 סלעים, ולפי שיטת הדיין השלישי נידון ב-30 סלעים. נמצא שדרך הדיין הראשון שאמר 25, היא הדרך האמצעית. ונוח לנו לומר שאחד מהם לא טעה כלל, ולפסוק כשומתו. ועוד מוסיף הרשב"ם ואומר, שהוא הדין אם אמר השלישי ב-28 סלעים, גם כן אומרים שמי שאמר מנה הדין כמותו כי הוא האמצעי. אילו הרמב״ם, בהלכות מלווה ולווה פרק רב ב' הלכה י' ד' והמהירי כותבים, שאין הולכים אחרי הדיין האמצעי אלא אחר הממוצע שבין המרבה והממעיט, וכגון, באופן שהשלישי אמר 28 סלעים שמאה ו-12 דינרים, אין אומרים כמי שאמר מנה מאחר והוא הממוצע בין שני השיטות, אלא מוסיפים על 80 שאמר הממעיט 16, שהם מחצית מה-32 דינרים שיש בין האומר 80 לאומר 112, ויצא שנותן 96 דינרים. לפי הרשב"ם, סברה יש בדבר שהרי שני הדיינים הראשונים סוברים שאינו שווה יותר ממנה, ודעת הדיין שאמר 120 דינרים בטלה ברוב, ומאידך שני הדיינים האחרונים סוברים שאינו שווה פחות ממנה, ודעת הדיין שאמר 80 דינרים בטלה ברוב. לכן הולכים על פי שומת הדיין שאמר מנה. כך מסביר הרשב"ם. ממשיכה הגמרא לבאר את שיטות התנאים. רבי אליעזר ברבי צדוק אומר שנידון ב-90 דינרים, וטעמו משום דקסבר הוא סובר שבאמת הערה, הקרקע הזו 90 שווה, שוויה 90 דינרים, ואנחנו תולים ששני הדיינים הראשונים שאמרו את השיעור הפחות, טעו מעט. ואיידה כאמר, זה שאמר ששווה הקרקע 20 סלעים, שהם רק 80 דינרים, זה משום דקתאי 10 לאחורי, שטעה והפחית מהשומה הנכונה 10 דינרים שלא יכניסם בחשבונו. ואיידקה אמר מנה, ומי שאמר 100 דינרים, זה משום דקתאי 10 לקמי, שטעה בחשבונו בשומת הקרקע ב10 דינרים יותר מהשווי שלה. וסובר הבלזר ברבי צדוק שעדיף לומר ששני דיינים טעו מעט, והשלישי שאמר 30 סלעים טעה הרבה, מאשר לומר שהדיין שאמר מנה לא טעה כלל, והשניים האחרים טעו בהרבה. ולכן הוא לא סבר כמו תנא קמא. ועוד סבר הבלזר ברבי צדוק שדרך בני אדם לטעות בשומתם עד 10 דינרים, בדבר ששווה יותר מ-80 ולכן אינו סובר כאחרים. שואלת הגמרא, מדוע סובר הבלזר ברבי צדוק שהשניים הראשונים הם אילו הקרובים לאמת וטעו ב-10 דינרים? עד הרבה נאמר להפך, שהשניים האחרונים הם הקרובים לאמת, שבאמת, אי ירה קרקע זו, 110 דינרים שוויה, 110 דינרים היא שווה. ואיידקה אמר מנה, וזה שאמר ששווה 100 דינרים משום דקתה היא 10 לאחורי, שטעה והפחית 10 דינרים שלא הכניסם בחשבונו. ואיידקה אמר 30, ומי שאמר 30 סלעים שהם 120 דינרים, משום דקתה היא 10 לקמי, שטעה בחשבונו בשומת הקרקע, ב10 דינרים יותר מהשווי שלה. משיבה הגמרא, מכיוון שיש לומר בשתי אופנים, או ששוויה 90 והראשונים קרובים לאמת, או ששוויה 110 והאחרונים קרובים לאמת, נקוט מי התרי קמי בידך, תפוס לפחות את השניים הראשונים בידך, כלומר, עדיף לומר שהשניים הראשונים הם אלו הקרובים לאמת, משום דמתורת מנה לא מפקילי, שלפי דבריהם יש לנו לומר שאינה שווה יותר ממנה, ולא נאמר שהדעות האחרונות הן הקרובות לאמת, ואז יצא ששוויה יותר ממנה. והטעם, כי כולם מודים שהקרקע שווה קרוב למנה, חלקם מוסיפים ששווה אף יותר ממנה, ולכן יש לנו לתפוס את השיעור המועט שכולם מסכימים בו, ולומר תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. כנאמר במסכת יומא דף פ עמוד א. ממשיכה הגמרא לבאר את הטעם של החירים. אומרת הגמרא, החירים שאומרים שעושים שומה ביניהן, מחשבים כמה יש בין המרבה בשומת הקרקע לבין הממעיט ומשלשין, ונוטלים מזה שליש ומוסיפים על הסכום הפחות ביותר, כגון כאן שההפרש הוא 40 דינרים, מוסיפים 13 ושליש על ה-80 דינרים. טעמם, משום דקסברי שהם סוברים דהי ערה שקרקע זו 90 ותלתה וטילתה שוויה, השווי האמיתי שלה 93 דינרים ושליש דינר. היידקה אמר, מה שאמר דיין אחד, שהקרקע שווה רק 20 סלעים שהם 80 דינרים, משום דקתאי תלייסר וטילתה לאחורי, הוא טעה ב-13 ושליש דינרים, שלא הכניסם בחשבונו. והיידקה אמר מנה, וכן מי שאמר מנה שהוא 100 דינרים, גם כן קתאי תלייסר וטילתה לקמי, טעה בשומת הקרקע 13 ושליש יותר משוויה. ולדעתו שומת הקרקע היא 106 דינרים ושני שלישים. ובדינו דלי מטפי, ולעולם היה צריך לומר ששווה הקרקע יותר ממאה. ואיידה לא כאמר כמו שהוא חושב באמת, אלא אמר ששווה רק מנה, משום שסבר, מסתאי דקמיטיפנה, כולי איי החברי, די לי שאני מוסיף כל כך הרבה מחבריי, שהוא אומר 80, ואני מוסיף על זה 20, וירא אני להוסיף יותר מזה. וסוברים אחרים שדרך בני אדם לטעות בשומתם בדבר ששוויו יותר מ-80 דינרים, עד גובה של 13 דינרים ושליש. ומחמת כן, אחרים אינם סוברים כרב לזר ברבי צדוק. אף על פי שאין זה דווקא שהדיין שאמר 80 אמר ראשון את דבריו, וייתכן שהדיין שאמר מנה אמר ראשון את דבריו, ואם כן, לא שייך לומר שמפחד הוא לומר יותר מחברו, מבאר הרשב"ם שכולם דנים בדבר וכל אחד יודע מה חברו חושב לומר. לאחר שדנו בזה, קובעים לומר מה נראה בעיניהם. כיוון שידע שחברו רוצה לומר 80, יראה הוא לומר יותר ממנה. ויש להקשות מדוע לא נאמר שהקרקע שווה 86 ושני שליש הדינר, ומי שאמר מנה טעה ב-13 ושליש לפניו, ומי שאמר 20 טעה ב-13 ושליש לאחריו. ובדין היה לומר פחות מ-80, רק שאינו רוצה לפחות כל כך מחברו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל מסתיה, שהדרך ששניים הפחותים מדברים תחילה. ומסביר המערשה שלפי דבריהם יושב את הקושייה הזו, דהיינו, שאי אפשר לומר שהאומר 80 שמע את האומר מנה, וחשב שלא יפחית כל כך ממנו, כיוון שקודם אומר את דעתו מי שאומר שומה פחותה יותר. הרמב"ן כותב שאפשר לומר שלהוסיף הוא בוש, אבל להפחית אינו בוש, וממילא היה צריך לומר פחות מ-80. התורת חיים מפרש שכוונת הגמרא היא, שהסדר הוא שבתחילה שואלים אם הוא שווה פחות, כגון 60 ו-70 ו-80. וכששואלים אם הוא שווה יותר מ-80, דיין אחד מסתלק כי סובר שאינו שווה יותר מ-80, וכששואלים על יותר מ-100, השני מסתלק. כששואלים על יותר מ-120, השלישי מסתלק. ולכן, קודם אומר מי שמפחיד בשוויו, ולא שייך לומר שהוא מתבייש מחבריו. שואלת הגמרא, מדוע העדיפו החירים לומר ששניים הראשונים הם עיקר השומה? עד הרבה נאמר להפך, שההר הקרקע זו מאה ותלייסר וטילטה שוויה, שוויה של הקרקע 113 דינרים ושליש דינר, ואיידקה אמר מנה, מי שאמר מנה זה משום דקתאי תלייסר וטילטה לאחורי, הוא טעה ב-13 דינרים ושליש הדינר, שלא הכניסם בחשבונו. ואיידקה אמר 30, ואומר ששומת הקרקע 30 סלעים ש-120 דינרים, ולא אמר 113 ושליש דינרים, משום דתאי תלייסר וטילטה לקמי, הוא טעה בשומת הקרקע והוסיף על השווי האמיתי 13 ושליש הדינרים, והוא שם את הקרקע ב-126 דינרים ושני שליש הדינר. ובדינו דקה אמר תפי, ובאמת היה צריך לומר יותר מ-120 דינרים, כפי דעתו האמיתית. משהו לא אמר יותר? כיוון שסבר, כיוון שהוא חשב, מסתאי דקמה תפנה כולי איי החברי. די לי שאני מוסיף כל כך על דעתו של חברי, שהוא אומר 100 דינרים, ואני אומר 120. שואל תוספות בדיבור המתחיל עד הרבה, הרי אם לא היו אלא שני דיינים, שאחד היה אומר מנה ואחד היה אומר 120, הדין שהיו ממצעים ואומרים שישלם 110, שזה בין שניהם, ואם כן כיצד מקשה הגמרא שנאמר שקרקע זו שווה יותר מ-110? והרי לא מסתבר לומר שמכיוון שיש כאן אחד שאומר 80, מחיר הקרקע יעלה. כותב הרמב"ן שאכן אף בשניים שירדו לשום, ונחלקו ביניהם, אין חולקים אלא המוציא מחברו עליו הראייה. ובשלושה לא אומרים זאת, מפני שאנחנו הולכים אחר רוב דיינים. ועוד, שאין שומת שניים, כלום. אם כן, חוזרים עכשיו אל הגמרא שכאמור שאלה, מדוע העדיפו אחרים לומר ששניים הראשונים הם עיקר השומה? צריך לומר הרי להפך. בשיבה הגמרא, מכיוון שיש לומר שתי אפשרויות, נקוט מיד תרי כמאי בידך, עדיף מכל מקום לנקוט בידינו שהשווי הוא בין שני הדיינים הראשונים. משום דמתורת מאה לא מפקילי, שלדעתם הקרקע אינה שווה יותר מ-100 דינרים, ולא בין הדעות האחרונות ששמים אותה ביותר מ-100. והטעם, כי כולם מודים שהיא שווה קרוב ל-100, חלקם מוסיפים ששווה יותר ממנה, ולכן יש לנו לתפוס את השיעור שכולם מסכימים בו ולומר, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט, תפסת. והריטב"א גם מפרש כך כמו הרשב"ם, שמכיוון שאפשר לפרש כך ואפשר לפרש כך, עדיף לומר סכום ששניים מודים בו, וזהו שיעור מנה, שגם האומר מנה וגם האומר 120 מודים בו. אבל אם נאמר יותר ממנה, הרי ייתכן שהקרקע אינה שווה כך, ורק אחד סבר כך. הביאה הגמרא פסק הלכה במחלוקת הזו, אמר אבונה הלכה כאחרים. דהיינו שעושים שומה ביניהם ומשלשין. מקשה רבשי על פסק ההלכה של רבונה. אמר רבשי, טעמא דאחרים לא ידינן. הלכתא אבדינן כבתיו? אם אנחנו לא יודעים את טעם הדין של אחרים, כיצד נעשה הלכה כמותם? אף על פי שהגמרא פרשה את טעמם של אחרים, זה אינו טעם מסתבר. אז מה פתאום אנחנו פוסקים הלכה כמותם? הביאה הגמרא ברייתא שפסקה גם כן כמו אחרים, תנו דייני גולה. דייני הגולה היו שמואל וקרנה, כך מפרשים הרשב"ם ורבינו גרשום, ובמסכת סנהדרין דף י"ז עמוד ב' מבואר שקרנה לבדו הוא הקרוי דייני גולה. אם כן, שנו דייני הגולה ברייתא, שהדין הוא שעושים שומה ביניהם ומשלשין, כשיטת אחרים. אמר רב הונא הלכתא כדייני גולה שפסקו כשיטת אחרים. הגמרא מביאה שוב את קושייתו של רב אשי, אמר רב אשי, טעם דדייני גולה לא ידינן. הלכת אבדינן כבתיו, אם אנחנו לא יודעים את הטעם שדייני הגולה פסקו כשיטת אחרים, איך ניתן לפסוק הלכה כמותם? וחי את החי וראה, הגענו למשנה בדף קוף זין עמוד ב'. משנתנו דנה במוכר חצי שדה לחברו כיצד הם חולקים. אומרת המשנה, האומר לחברו, חצי שדה אני מוכר לך, ולא פירש איזה חצי, ויש בשדה חלקים יפים ושמינים וחלקים כחושים, הדין הוא שמשמנין ביניהן, יש לשניהם חלק בחלק הטוב של השדה, ונוטל הלוקח חצי שדהו של המוכר. ולכמן בגמרא יבואר שאינו נוטל ממש חצי בשדה, אלא המוכר נוטל לעצמו את החלק הטוב, ונותן ללוקח שווי חצי השדה אף בחלק הגרוע, משום שיד הלוקח על התחתונה ויכול המוכר לומר, התכוונתי לשווי חצי השדה. ממשיך הטענה שהוא הדין אם אמר לו חצייה של הקרקע שנמצא בצד דרום של השדה אני מוכר לך, משמנין ביניהן ונוטל הלוקח חצייה שבדרום. והגמרא תבהר שאפילו שפירש ואמר לו חצייה שבדרום אינו צריך לתת לו בדרום, אלא ייתן לו דמי חצייה שבדרום בכל מקום שירצה. מביאה המשנה עכשיו דין נוסף במוכר חצי שדה לחברו, על מי מוטל להפסיד מחלקו כדי לעשות בו גדר לשדה. ובמוכר שדה שלמה אין מקום להסתפק בזה, שרי מחר את כולה. ומה צריך המוכר לתת יותר מזה? אם כן אומרת המשנה, והוא המוכר, מקבל עליו לתת ללוקח בנוסף לחצי השדה גם את מקום הגדר סביב שדהו. וכן את המקום של החריץ חפירה לאורך כל השדה, ושל הבן חריץ חפירה קטנה נוספת בין החריץ לגדר, שהם נעשים לגדור מפני חיות. וטעם הדבר, כיוון שהמוכר חצי שדה לחברו מקבל עליו לתת לו את כל צורכי השדה. וכמה הוא רוחבו של חריץ? 6 טפחים. והרוחב של בן חריץ? 3 טפחים. ולעניין עומק החריץ כותב הריטב"א שהוא כרוחבו, דהיינו חריץ עומקו 6 טפחים ובן חריץ עומקו 3 טפחים. ועוד נציין שהרמב״ם בהלכות מכירה פרק כ"א הלכה כ"ב, וכן בפירוש המשניות כותב הרמב״ם, שהלוקח צריך לתת מחלקו את מקום הגדר, את מקום החריץ ובין החריץ. וכן כתב ביד רמה שאם הלוקח קיבל בחלקו את החריץ ובין חריץ, אינו יכול לקוף את המוכר לתת לו חלק נוסף, משום שיד בעל השטר על התחתונה. והוא מוכיח זאת שהרי אפילו את כל השדה נותן לו המוכר מכחוש, משום שידו על התחתונה. אם כן ודאי שלא צריך המוכר לתת לו את מקום הגדר והחריץ. זו היה המשנה שלנו בדף קוף זין עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבאר את הגמרא את הדין שאמרה המשנה, משמנים ביניהם. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, מה ששנינו שהמוכר חצי שדה לחברו נוטל הלוקח חצי שדהו. הכוונה שהמוכר נוטל לעצמו את החלק הטוב שבשדה והלוקח נוטל כחוש שבו. הלוקח מקבל את החלק היותר גרוע בשדה לפי שווי של חצי שדה. כלומר, שמים כמה שווה השדה בכללותה, והלוקח מקבל קרקע השווה חצי משומה זו. אלא שהמוכר נותן לו את חלקו מהחלק הגרוע שבשדה. וכגון שיש בשדה 100 אמות ונמכרת ב-100 דינרים, אלא ש-30 אמות המשובחות שווים 50 דינרים, וה-70 הנותרים שווים גם 50. אין חולקים את השדה וכל אחד יקבל חצי מהטוב וחצי מהכחוש, אלא המוכר נוטל את 30 האמות המשובחות, ותמורת זה שהוא מקבל את החלק הטוב, נותן לקונה את כל השטח הכחוש, אפילו שהוא יותר מחצי השדה. והמוכר מעדיף יותר את החלק הטוב אף ששווה כמו החלק הכחוש, כי רוצה אדם חלק שדה קטנה ומעולה מאשר חלק שדה גדולה שאינה כל כך טובה. והטעם שלא חולקים ממש את השדה, כיוון שהמוכר אומר שלא הייתה כוונתו למכור חצי שדה ממש, אלא קרקע בשווי של חצי שדה שייתן בכל מקום שירצה. ויד הלוקח על התחתונה, ועל כן דינו ליטול מהחלק הכחוש כמו השווי של חצי השדה. אומרת הגמרא, אמר לי רב חייא בר אבא לרב יוחנן, כיצד ניתן לפרש שאינם חולקים ממש חצי בכל חלק בשדה, והענן משמנינן ביניהן תנן, הלא שנינו במשנתנו, משמנין ביניהן, שמשמעותו שכל אחד מקבל חצי בשומן של השדה, ואם כן מגיע גם ללוקח חלק בשבח השדה כמו למוכר. אמר להשיב רב יוחנן לרפחיה ברבה, עד דאכלת כפנייתה בבבל, כשאתה היית אוכל תמרים ועידנת את עצמך בבבל, והרשב"ם אומר ולא עסקת בתורה, ואמר לו זאת כדי לקנטר אותו, ואילו התוספות במסכת בחורות, בדף חי עמוד א', דיבור המתחיל עד דאכלת מפרשים, שאמר לו מוטב שתהיה אצלי ולתרוח בהלכה ולפרשם אשר לאכול כפניות בבבל, ורפחיה ובניו עלו מבבל לארץ ישראל כמובן במסכת סוכה דף חף עמוד א', ובבבל היו מצויים תמרים כמו שנאמר במסכת פסחים דף פז עמוד ב'. לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל לבבל אלא כדי שיוכלו תמרים ויעסקו בתורה. אם כן, אומר רבי יוחנן לרפחיה ברבה, שאתה היית אוכל תמרים ועידנת את עצמך בבבל, תרגמינה פירשנו את הרשע של המשנה מסיפה, מהסיפה של המשנה, דקטעני כתוב בסיפה של המשנה, שאם אומר לו המוכר, חצייה בדרום אני מוכר לך, הדין הוא גם שמשמנין ביניהן, והלוקח נוטל חצייה בדרום. ואם כדבריך של לשון חצי שדה אני מוכר, משמע שחולקים ממש חצי שדה ללוקח וחצי למוכר, המי משמנין ביניהן, שביורו לדבריך שחולקים ביניהם את החלק השמן והטוב שבשדה, והחצייה בדרום אני מוכר לך, אמר לי, וכאן הרי פרש ואמר שיקבל חצי שבדרום ולא בכל השדה. ואם כן, יקבל חצי בדרום, בין הוא יפה ובין הוא כחוש, כי זה מה שהוא פירש לו. אלא על כוחך, מה אנחנו מסבירים שכוונת המוכר, כאשר אמר חצי שבדרום, לדמי, שכפי השווי של חצי השדה שבדרום, יקבל בכל מקום בשדה ואפילו במקום כחוש, ויקבל שטח יותר גדול עד שיהיה שווה כחצי שבדרום. ממילא החנמי, גם כאן ברישא כשמחר לו חצי שדה סתם, אין כוונתו שיחלקו חצי ממש, אלא לדמי ששווי של חצי מכל שדה יקבל הקונה בכל מקום שהמוכר ירצה. וביור הלשון משמנים זה מלשון שומן. היינו ששומן השדה יהיה בין שניהם, ששניהם ייהנו ממנו, אלא שהמוכר ייהנה מעצם הקרקע, והלוקח משוויה. ומביא הרשב"ם ראייה שמשמנים הכוונה שהשומן יהיה ביניהם, מהגמרא במסכת בכורות דף חי עמוד א' לעניין רחל עיזה, שבחרה וילדה שני זכרים, אחד שמן וטוב, ואחד כחוש, שצריך לתת את הבחור לכהן על שאין יודעים מי נולד ראשון. נחלקו התנאים שם במשנה איזה מהם מקבל הכהן. רבי עקיבא אומר שמשמנים ביניהם, והגמרא מבארת שהכהן נוטל את הבהמה החושה, ומשמנים פירושו שומן יהיה ביניהם. אם יביא הכהן ראייה שהמשובח יצא ראשון, יתלנו, ואם לא יביא ראייה שהמשובח יצא ראשון, יטול את הכחוש. וגם כאן פירושו שומן, דהיינו שבח השדה יהיה ביניהם. אמנם כאן אינו מפסיד לגמרי את השבח כמו שם, משום ששם ייתכן שהכחוש הוא של הכהן, ועל כן אם יביא ראייה ייטול את המשובח, ואם לא, לא ייטול. אבל כאן אצלנו הלוקח מקבל את השווי של החלק הטוב במקום אחר בקרקע, משום שוודאי שמחר לו חצי שדה. ומעיקר הדין היה צריך לקבל חצי גם בחלק הטוב ממש. אלא כיוון שיד לוקח על התחתונה והמוכר טוען שהתכוון לתת לו רק שווי דמי חצי שדה, מקבל אף כנגד השבח בכל מקום שירצה המוכר. ואילו הריטב"א חולק על הרשב"ם, ומפרש ששומן לשון שומה, ואין הכוונה ששמים בשווה לתת לכל אחד מהחלק הרע ומהחלק היפה, אלא ששמים את כל השדה ונוטל להלוקח כדי חצי דמיה, אבל הוא מקבל זאת מן הכחוש. רימי געש מבאר שמשמנים על פי ביור הגמרא לדמי, היינו שחולקים את השדה לשני חלקים, והלוקח מקבל את החצי הכחוש, ושמין כמה שווה חצי שדה שקנה כדי לדעת כמה ישלם. קושיית רפחיה ברבה הייתה שמלשון משמנים משמע, שישומו כמה שווה השמן יותר מן הכחוש, ויוסיפו שיעור זה על הכחוש, ויתנו ללוקח. השיב לו רבי יוחנן, שבמשמנים שנאמר לגבי חצייה בדרום אין לומר כן, שהרי נוטה לחצי הדרומי כמו שהוא בין אם הוא כחוש ובין אם הוא שמן, אלא על כוחך שהחלוקה היא לדמי, דהיינו לידע כמה לשלם. אם כן יוצא למסקנת הגמרא, שהלוקח מקבל באמת חצי משוויה של השדה, אבל הוא מקבל זאת מהחלק הכחוש. כי הראשון שבוחר את החלק זה המוכר, וסביר להניח שהמוכר יבחר לעצמו את החלק המשובח. אומרת הגמרא שנינו במשנה מקבל עליו מקום גדר, מקום חריץ ובן חריץ. מבארת הגמרא מהו המקום של החריץ שנזכר במשנה ומה הצורך בו. תנא למדנו בברייתא חריץ עושים אותו מבחוץ לבן חריץ, כלומר רחוק יותר מהגדר. ובן חריץ עושים אותו מבפנים לחריץ, כלומר בין החריץ לגדר. וזה וזה החריץ והבן חריץ מקומם הוא מאחורי הגדר בצד שמחוץ לשדה. והצורך שעושים אותם הוא כדי שלא תהה חיה קופצת על הגדר ונכנסת אל תוך השדה. נמיה וכיוצא בזה. שואלת הגמרא על דברי הברייתא ולעביד שיעשה רק חריץ ולא לעביד ולא יעשה בן חריץ. ועל ידי החריץ תהיה כבר רחוקה מהגדר ולא תוכל לקפוץ עליו. משיבה הגמרא, איידי דרווח, כיוון שיש בתוך החריץ רוחב גדול, קיימה בגבי וקפצה, נכנסת החיה לתוכו ונמשכת מעט לאחריה, וקופצת על הגדר. שואלת הגמרא, ולעביד ויעשה רק בן חריץ שהוא צר, ואין החיה יכולה לקפוץ מתוכו, ולא לעביד חריץ, ואז לא יצטרך לעשות חריץ. משיבה הגמרא, איידי דקטין, מתוך שהבן חריץ רוחבו צר, ממילא קיימה אספתי וקפצה. עומדת החיה על שפת החריץ ומצליחה לקפוץ מעל הגדר. חוזרת הגמרא לדברי הברייתא ומביאה את סיום דבריה. וכמה רוחב קרקע יש בין החריץ לבין בן החריץ? משיבה הברייתא, תפח. אדרן הלך בית קור, אדרן הלך בית קור, אדרן הלך בית קור, בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמיא הגדולה. את הפרק השביעי של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו בית קור. ומיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השמיני של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו יש נוחלין. פרק שתחילתו בדף קוף ח' עמוד א'. נאמר בתורה בפרשת נחלות בספר במדבר פרק זך פסוקים ח' עד י' א', איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו, ואם אין לו בת, הוא נתתם את נחלתו לאחיו, ואם אין לו אחים, הוא נתתם את נחלתו לאחי אביו, ואם אין אחים לאביו, הוא נתתם את נחלתו לשארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. מבואר שכשאדם מת, קרוביו זוכים בנכסיו, ונקראת זכייה זו בשם נחלה או בשם ירושה. הפרק שלפנינו, הפרק השמיני של מסכת בבא בתרא, עוסק בדיני ירושה. מי הם הקרובים הראויים לירש ולהוריש? מי מהם נחשב לקרוב יותר וקודם לשאר קרובים בירושה? מהו חלקו של הבכור בירושה? יכולתו של המוריש להפקיע זכותו של יורש מהירושה? דין ירושה מחיים? יורשים גדולים ויורשים קטנים? במה יתרון יש לאילו על אילו? ועוד מענייני ירושה. כך מקדים המאירי את הקדמתו לפרק השמיני של מסכת בבא בתרא. המשנה הראשונה שפותחת את הפרק מונה ארבע דרגות של קרובים החלוקים זה מזה בדרגת קרבתם, ולכן חלוקים הם בכוחם לירש ולהוריש. אומרת המשנה שמופיעה גם במסכת נדרים דף בית עמוד בית ובמסכת נזיר דף בית עמוד א', יש קרובים שנוחלים יורשים את קרוביהם שמתו ומנחילים ומורישים לקרובים אלו את נכסיהם כשהם מתים. ומה שלא כתב בלשון קצרה, יש נוחלים זה את זה, משום שבהמשך המשנה שונה התנה, יש נוחלים ולא מנחילים, ולפיכך נקט גם כאן לשון דומה. ומה שנקט לשון מנחילים, אף כשמת נוחלים אותו ולא הוא מנחיל, משום שבא להשמיענו שבכוחו לשנות בסדרי הירושה ולהנחיל לאחד מבניו יותר מן האחרים, כמבואר לכמן בדף קופלמד עמוד א'. עוד אומרת המשנה, ויש קרובים שנוחלים את קרוביהם שמתו ולא מנחילים להם, ויש שמנחילים לקרוביהם ולא נוחלים אותם. והגמרא לכמן בדף קי"ד עמוד ב' תבאר מדוע נקט זאת כשני אופנים, אף שאילו שנוחלים את קרוביהם ולא מנחילים להם, הרי שקרוביהם מנחילים להם ואינם נוחלים אותם, מדוע אין לומדים אחד מחברו? ויש אומרת המשנה שאף שיש ביניהם קרבה גדולה, לא נוחלים את קרוביהם ולא מנחילים להם. מפרט את המשנה, ואילו הקרובים שנוחלים זה את זה ומנחילים זה לזה. ומה שנקט גם בתחילת בב הזו וגם בסופה נוחלים ומנחילים, משום שבתחילה מפרש האב נוחל את הבנים והבנים נוחלים את האב, וממילה משמע שמנחילים אילו לאילו, ומוסיף שאחים מן האב נוחלים ומנחילים זה לזה. אם כן, אילו הקרובים שנוחלים זה את זה ומנחילים זה לזה, האב את הבנים, וכן הבנים את האב. ואף שזה בכלל מה שאמר שאב נוחל את הבנים ומנחילם, נקט שוב בנים את האב כדי שנלמד מה איתור, שכשיש בנים רק הם יורשים ולא בנות. אבל מהרי שאין לדייק זאת משום שאינה מיותרת. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל האב. ולמרות שנשנה הדין הזה במפורש במשנה לכמן בדף קט"ו עמוד א', שנה זאת התנה גם כאן בדרך אגב. אילו הרשב"א מפרש עוד שברי שיש מקום לומר שכשם שאב שנוחל את הבנים, היינו בנים ובנות, כך האב מנחיל לבנה ולבנותיו ושווה. לכן שנינו שוב, הבנים את האב, לומר שבנים קודמים לבנות. וכן האחין מן האב, אף שאינם אחים מנהם, כגון ראובן ויוסף בני יעקב, ראובן מלאה ויוסף מרחל, אמנם אינם יורשים זה את זה, אלא כשמת המוריש בלא בנים, וגם אביהם מת, שאם יש לו בנים הם קודמים בירושה, וכן האב קודם לאח בירושה. ומה שלא נשנו במשנתנו, אחי האב שנוחלים ומנחילים, אף שנכתבו בפרשת נחלות, משום שהם כלולים בכך שהזכירה המשנה את ירושת האב, הבן והאח, שאם היה אבי האב קיים, היה יורש, וכשאינו קיים, הוא יורש בקבר ומנחיל לבניו שהם אחי האב. ואף שגם אחים מאב אפשר ללמוד על ידי שאב ובן יורשים זה את זה, מכל מקום הוא צריך לשנותם כדי להשמיענו שאחים מהאם אינם יורשים זה את זה. כך התוספות בדיבור המתחיל והכין מן האב. אם כן, אומרת המשנה, ואילו הקרובים שנוחלים זה את זה ומנחילים זה לזה, האב את הבנים וכן הבנים את האב, וכן האחים מן האב, אף שאינם אחים מן האם, כל הזוגות המוזכרים כאן, נוחלים זה את זה ומנחילים זה לזה. מונה המשנה את הקרובים שנוחלים ולא מנחילים. האיש את אמו כשמתה לאחר שמת בעלה או התגרשה, כי אם הבעל קיים הוא קודם לכל בירושת אשתו. והטעם שהאם אינה יורשת, משום שרק קרובי אביו יורשים אותו. כמבואר בגמרא לקמן בדף קופתת עמוד ב', שבפרשת הנחלות נאמר, הוא נתתם את נחלתו לשערו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. דווקא משפחת האב קרויה משפחתו, ואין משפחת האם קרויה משפחה לרשת. והאיש את אשתו, ובני אחיות בני אחיותיו של אדם, כגון בני דינה אחות ראובן מאביו, יורשים את ראובן, אם מת בלא יורשים קרובים יותר. דהיינו בן או בת או אב או אח או אחות שאימם יורשת אותו בקבר ומעבירה את הירושה לבניה, אבל ראובן אינו יורש אותם כיוון שקרבתו עליהם היא על ידי דינה אחותו שהיא אימם ואינה יורשת אותם כמבואר במשנה. אם כן, כל הזוגות המוזכרים פה, האיש את אמו והאיש את אשתו ובני החיות, נוחלין הראשונים שבזוג את השניים ולא מנחילים לשניים את ירושתם. ואלו הם הקרובים שמנחילים לקרוביהם, אולם אינם נוחלים אותם. האישה את בניה, והאישה את בעלה, ואחי האם. כל הזוגות המוזכרים כאן מנחילים הראשונים שבזוג לשניים, אבל ולא נוחלים את השניים. והגמרא לקמן בדף קי"ד עמוד ב' תבאר מה באה הכפילות הזו ללמדנו. מסיימת המשנה ואומרת, ואחין מן האם, שאינם מאב אחד, לא נוחלים זה את זה, ולא מנחילים זה לזה. זו היה המשנה שלנו. הפותחת את הפרק השמיני של מסכת בבא בתרא, פרק ששמו יש נוחלין. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ואומר את הגמרא, מדוע נמנו הקרובים שבמשנה בסדר הזה. שואלת הגמרא, מה ישנה, מדוע שונה משנתנו, דקטני ששנה תנא האב יורש את הבנים ברישה בתחילה, ליטני היה ראוי לשנות, הבנים יורשים את האב ברישה. את זה היה צריך לשנות בתחילה, ורק לאחר מכן האב את הבנים, ומשני טעמים. חדה, טעם אחד שראוי לשנות כסדר הזה משום דעת חולי בפורענות הלא מתחילינן. לא מתחילים בפורענות וירושת אב את בניו פורענותי, שמת הבן בלא זרע אחריו, שהרי אם היה למת זרע, זרעו יורש אותו קודם אביו. ואף שגם במה שהתנא השונה שהבן נוחל ומנחיל לאביו, יש פורענות בכך שמנחיל לאביו, מכל מקום הוא לא מתחיל בפורענות, אלא מתחיל שהבן נוחל את אביו. כך מסביר התוספות ראש. וכן שאב ראה במיטת בנו, והיה ראוי להתחיל בדין שהבנים יורשים את האב. משום שזה שימות האב יקברנו בנו ברכי, כפי שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב בספר בראשית פרק מ"ו פסוק ד', ויוסף ישית ידו על עיניך שיבטיחו שיקברו בנו. ועוד כדכתיב בתחילת פרשת הנחלות בספר במדבר פרק ז' פסוק ח', איש כי ימות ובן אין לו, משמע שאם יש לו בן בנו יורשו. וכשם שהתורה החלה את פרשת נחלות בירושת הבן את אביו, כך היה לו לתנה להתחיל ולא ממיטת הבן כפי שהתחיל. משיבה הגמרא, ותנה, התנה של משנתנו, הטעם שהקדים את ירושת האב, אי דדעתיה לי מדרשה, חביבה לי. מחמת שירושת האב נלמדת מדרשה ואינה מפורשת בתורה, חביבה היא לו, ולכן התחיל בה. אף שבמסכת בבא מציע בדף צדי ה' עמוד ב' מצינו, שדבר שנאמר בפסוק במפורש, מונהו התנה, ודבר שנלמד מדרשה אינו נשנה. היינו שפעמים שונה התנה רק דברים שנאמרו במפורש בתורה. אבל במקומות ששונה גם את הדברים שנלמדו מדרשה, מקדים מתנה לאביאם לפני אילו שנאמרו בפירוש. כך אומר המעריץ חיות. והטעם שירושת האב את בנו לא נאמרה בתורה במפורש, משום שירושה מבוהלת. ולכן התבהר עניינה מתוך משמעות הפסוקים, שהקרוב קודם. וכשם שהבן יורש את האב, כך האב יורש את הבן, אם אין לו בנים. כך מסביר המאירי, והרמב"ן פירש את הטעם, משום שבמשפטי הירושה, כל מנחיל נוחל כי קורבתם שווה. ומאחר שנאמר שהבן יורש את אביו, בידוע שאף האב יורש את בנו. בררת עכשיו הגמרא, ומהי דרשה? מהי הדרשה המלמדת שהאב יורש את בנו? משיבה הגמרא דתניא שנינו בברייתא, נאמר בתורה בספר במדבר פרק ז' פסוק י' א', ונתתם את נחלתו לשערו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. דורשים מכך, שערו זה האב. והגמרא לקמן בדף קופתת עמוד ב' מבארת שהאב נקרא שער, שנאמר בספר ויקרא פרק חי פסוק י' ב' שער אביך הוא. והרשב"א מוסיף את הכתוב בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ב' כי אם לשארו הקרוב אליו לאמו ולאביו. והגמרא לקמן תבאר מניין שכאן הכוונה דווקא לאב ולא לאם. אם כן, דורשת הברייתא היות ונאמר בפסוק שארו, דורשים ששארו הכוונה לאב. והפסוק הזה מלמד שאב יורש את בנו וקודם לאחין שלמת בירושה. שכן לגוף הדין של ירושת האב את בנו אין צורך בדרשה הזו. משום שנאמר שאחרי האב יורשים. בוודאי שהאב קודם לאחיו בירושת בנו, שהרי הם, אחיו, באים מכוחו. ועל כוחך שהמילה שערו מלמד שהאב קודם לאחים. אילו הרשב"א מבאר ששערו ודאי מיותר הוא. שאם זה בא לומר שאב יורש אחר בן ובת ואח, פשיטה, שהרי אין קרוב יותר ממנו. על כוחך בא הפסוק להקדימו. ואף שלפי סדר הפסוקים האח צריך להיות קודם לאב, מבואר בגמרא לקמן בדף קופתת עמוד א' שהפסוקים נכתבו שלא כסדרם. מבאר את הברייתא דרשה זו מאחר ואנו מקדימים את האב שנלמד מהמילה שהרו ליורשים שכתובים לפניו. יכול יהיה האב קודם בירושה אף לבן, וסדר היורשים יהיה אב, בן, אח. ואילו התוסות בדיבור המתחיל יכול הראשון מביאים מהריבם ששאלת הגמרא היא שיהיה אח קודם לאב ואחר כך הבן, כמבואר לקמן בגמרא. ואילו התוסות עצמם מפרשים את השאלה הראשונה יכול יהיה אבי המת קודם לבן המת וכל שכן לאחיו של המת, ואילו את השאלה השנייה מבארים התוספות ומה ראית לרבות את הבן ולהקדימו לאב, עד הרבה יש להפוך ולרבות את האח ולהקדימו לאב, ורק אחרי האב יהיה הבן. שואלים הרמב"ן והרשב"א איך אפשר לומר שיקדם האח לבן, והרי נאמר בפסוק במפורש שהבן קודם לאחים, ואין לומר כאן שהפסוקים לא נכתבו כסדרם כפי שהגמרא אומרת לקמן, שכן זה נאמר רק לגבי האב שלא יתפרש מקומו ולא לגבי שאר היורשים. תרצים הרמב"ן והרשב"א בשם הראב"ד, שהקושייה אינה לרבות את האח ולהוציא את הבן, אלא שנרבה שגם האח כמו הבן, והוא קודם לאב, שהרי גם לו יש קרבה של איבום יותר מאב. על זה מתרץ את הגמרא שיש לרבות רק את הבן, כיוון שהוא קרוב גם כשהאח קיים, ואילו האח קרוב רק כשאין בן. ואילו הרמב"ן והרשב"א עצמם מפרשים, שהמקשה סבר שיש להקדים את האב לשניהם, שהרי האח והבן שקולים בקרבתם, ואין סברה להקדימו לאחד יותר מהשני. וכיוון שהפסוק ריבה את הקרוב, יש לומר שהכוונה לזה, שנדרש מהמילה שערו, והיינו שנקדים את האב גם לבן ולאח. על זה הוא מיישיב לו שהמילה שערו זה לאחר הקרוב שנאמר על הבן, שיש בו קרבה של יעוד ושדה אחוזה שאין באף אחד. ולכן הוא קודם גם לאב. אם כן נבהר עוד פעם את דברי הברייתא. מאחר ואנו מקדימים את האב שנלמד מהמילה שערו ליורשים שכתובים לפניו, יכול יהיה האב קודם בירושה גם לבן. וסדר היורשים של הנפטר יהיה אביו, בנו ואחיו. תלמוד לומר הוא נתתם את נחלתו לשערו הקרוב אליו, ודורשים קרוב קרוב קודם. והדרשה היא מהאות ה' של המילה הקרוב, שהקרוב יותר למת הוא הקודם בירושה, וכיוון שהבן הוא קרוב יותר למת כמבואר לקמן, לכן קודם הבן לאב בירושה, וסדר הנחלה הוא בן, אב, אח. כמו שמבואר בגמרא לקמן בדף קופתת עמוד א', שהפסוקים אינם כתובים כסדרם, אלא דורשים ממה שנאמר הקרוב שיש להקדים את הקרוב תחילה. וכך הוא הסדר, הקרוב ביותר למת, דהיינו בנו, הוא ראשון ליורשו, ואם אין למת בן, הירושה עוברת לביתו, ואם אין לו בת, אביו יורשו, ואם אין לו אב, אחי המת יורשים. שואלת הברייתא, ומה ראית לרבות מהקרוב את הבן להקדימו לאב, ולהוציא מדרשת שערו את האח לאחרו מהאב בירושה, שמא נקדים את האח ונאחר את הבן? שיבה הברייתא, מרבה אני את הבן שיקדים לאב, שכן הבן קרוב לאביו יותר מאח, שהרי הוא קם תחת אביו ליעדה, שיכול האב ליעד את אמתו העברייה לאישה לבנו, בכסף שנתן לאביה כשכנאה לאמה, שנאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק ט', ואם לבנו יעדנה. מי שקונה אמה עברייה יכול ליעדה, כלומר לשאת אותה לאישה, שנאמר ואם ראה בעיני אדוני אשר לא יעדה, יש לקרוא אשר לא יעדה, דהיינו שהיה לו ליעדה ואינו צריך לתת לה כסף קידושין, אלא מכסף מקנתה, זהו גם כסף קידושיה, או כשם שיכול ליעדה לו, מיעדה לבנו. ואילו לאחיו אינו יכול ליעדה, שנאמר ואם לבנו יעדנה, ודרשו במסכת עבדים, לבנו פרט לאח. וכן, הבן קם תחת אביו לשדה אחוזה, שיכול כמו אביו לפדות מהקדש את שדה אחוזה שהקדיש האב, ובכך להחזירו לרשות האב. ואילו האח אינו שייך בדינים הללו, הרי שהבן קרוב יותר לאביו, ולכן יש להקדימו ולא את האח. רק נסביר לגבי שדה אחוזה, מי שמקדיש שדה אחוזה, דהיינו שדה שירש מאבותיו מחלוקת הארץ, יכול עד היובל לתת 100 שדה וחומשה להקדש ולבדותה. אבל אם גאלה אחר, כשמגיע היובל יוצאת מרשות הפודה ומתחלקת לכהנים. אבל אם הבן של המקדיש פדה את השדה, חוזר את השדה לאביו ביובל. ועוד מעלה מוסיפים התוסות לדיבור המתחיל שכן, שיש לבן על האח, שיורש את עבדו העברי של אביו, אם מת האב בתוך 6 שנים לקניית העבד. מה שאין כן האח. עכשיו מקשה הגמרה, עד הרבה, מרבה אני את האח שיהיה קודם לאב בירושה, שכן קם תחת אחיו לאיבום, שמייבם את אשת אחיו שמת בלא בנים. כשאדם מת בלא בנים, מוטלת על אחיו מצוות איבום, דהיינו לשאת את אשת אחיו המת, ובכך להקים שם לאחיו. ולכן הוא עדיף מהבן שאינו מייבם את אמו, וממילא סדר הנחלה צריך להיות כך. האח של הנפטר, הבן של הנפטר, והאב של הנפטר. שהרי הבן קרוב יותר מהאב, משום שהבן נכנס תחת אביו ליעוד ושדה אחוזה כדי להיל. בשבעה הברייתא אין להוכיח ממצוות איבום שאח קודם לבן. שהרי כלום יש איבום אלא במקום שאין בן. אבל במקום שיש בן, אין איבום. מצוות איבום נוהגת רק כשהמת לא הותיר זרע אחריו, אבל כשיש בן, אין מצוות איבום כלל. הרי שהבן עדיף מהאח גם לגבי איבום. על כן, מהמילה הקרוב מרבים את הבן להקדימו לאב, ואת האב מקדימים לאח מהריבוי של המילה שערו. ממילה סדר הנחלה הוא, בן של הנפטר, אב של הנפטר ואח של הנפטר. ולמרות שאח נחשב כקרוב בזה, שהרי הוא מקיים מצוות איבום, בכל זאת הבן עדיף עליו, גם בזה שהרי פותר את האם מאיבום. והתוספות בדיבור המתחיל, כלום, מבארים כמו שפירש הרשב"ם, שהבן עצמו הוא קיום זרע לאביו, ואילו האח צריך לייבם כדי להקים זרע לאחיו. מוסיפים התוספות, שאין לומר שהבן והאח שווים לעניין ייבום ועדיפותו של הבן היא רק בכך שהוא קרוב גם ביעוד ושדה אחוזה. שהרי לכמן בדף קופתת עמוד א' מחשיבה הגמרה את הבת כקודמת לאח בנחלה מחמת שהיא פותרת מייבום כמו בן. מקשה הגמרה, משמע מהברייתא, טעם, מה הטעם שמקדימים בן לאח משום דאיקה, אי פירחה, שיש את הפירחה הזו שבמקום שיש בן אין מצוות ייבום. אלא ואחי, לולי הטעם הזה, אבא אמינה הייתי אומר שאח עדיף מבן וקודם לו בירושה. ונשאלת השאלה מדוע, תיפוק לי, נלמד את הדין הזה, דאח התרתי ואח החדה. שהרי הבן קרבתו יתירה שקרוב הוא בשני דברים, בייעוד אמה העברייה ובשדה אחוזה, ואילו אח קרוב, רק בדבר אחד, בייבום. ומאחר שקרבת הבן לאביו יתירה מן האח, מסתבר שגם לעניין ירושה, הבן קודם לאח. מתרץ את הגמרא, שדה אחוזה גופה. גופו של דין זה שאנו מרבים רק את הבן לעניין שדה אחוזה. מאה איתה מהו דקקיימה ללתנה. לומד את זה התנה רק מכוח טעם זה שיש לפרוח. כלום יש איבום אלא במקום שאין בן. היש בן, אין איבום. ונמצא שהבן קרוב מהאח ולכן קודם הוא לו גם בשדה אחוזה. אבל בלי הטעם של קדימת הבן באיבום, לא היה לנו להקדימו גם לשדה אחוזה. שהרי לבן מעלה אחת לגבי יעוד, ולאח גם מעלה אחת לגבי איבום. ועל כן, אלמלא תירוץ הגמרא שהבן קודם לאח אפילו לגבי איבום, אין אנו יכולים להקדים את הבן לאח על סמך קרבתו היתירה, כיוון שסוף סוף לכל אחד יש רק מעלה אחת. שכן רק בדבר אחד מפורש בתורה שהבן קודם לאח לעניין יעוד, ואילו לגבי שאר הדברים, שהבן קם תחת אביו, לומדים את זה מייעוד. נמצא שהבן ואח שווים בקרבתם למת, אבל אחרי תירוץ הגמרא שהבן קודם לאח, אף לגבי איבום, נמצא שלאח אין אפילו מעלה אחת, ובהכרח שהפסוק בא לרבות את הבן, לעניין ירושה. רואי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד אף קוף זין ממסכת בבא בתרא, 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה הדין באחים שחלקו ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהם? שאלה שנייה, מדוע נטל חלק אחד מהם בלבד ולא מכולם? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, מה הדין בזה להלכה לרב פאפה ומה הדין למעשה? שאלה רביעית, ג' דיינים שירדו לשום, ואמר אחד ב-80 דינרים, ואחד ב-100 דינרים, ואחד ב-120 דינרים. מה טעמו של רבי אליעזר ברבי צדוק, שדנים זאת ב-90 דינרים? שאלה חמישית, מה הדין בזה לאחירים? והשאלה האחרונה, דף קוף זין, האומר חצי שדה אני מוכר לך, ממה ייתן לקונה ומדוע? עם השאלות הללו לשינוי סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא את הדשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי פעמיים כי טוב י' ג' בחודש אייר תשע"ז, כוח לעומר. תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה, את דף קוף זין ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי, פסח שני, י"ד באייר תשע"ז, ונלמד את דף קוף חט ממסכת בבא בתרא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה? חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.